כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.
שלום לכם. כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 126 בסדרה כך היינו. והפעם הסיפור הלא יאמן על גידי. הסקיטו איפה ושימעו את חלק א'. אליזה שוויירמן הקשישה כנראה איבדה את ההכרה. אחרת, קשה להסביר מדוע חצתה החיפושית שלה את כביש החוף ליד הכפר ג'סר א-זרקא ודהרה צפונה נגד הכיוון בנתיב הנגדי. את נושא המכונית שמולה היא לא הכירה, ועובדה זו שללה את החשד לתאונה מכוונת נגד נהג המכונית, שבכירי מערכת הביטחון לא רצו שישמש בתפקידו. אלא כמובן אם אתם משתייכים לחובבי קונספירציות הזויים במיוחד. הנוסעת שישבה ליד הנהג הלא רצוי במכונית שאליזה שוויירמן התנגשה בה, נהרגה במקום. בעלה הנהג התייסר למרבה הצער עוד כמעט חודש בפציעתו עד שהצטרף לאשתו האהובה אל עולם שכולו טוב. זה קרה ביום 28 לינואר 1978. 53 שנים קודם לכן נולדה בצפת הבת השנייה לבית פרל. אחותה הבכורה נפטרה בינקותה. אותה בת הייתה חמישית במניין הילדים הכולל לזאב וחנה. 8 שנים לפני הולדתה נפטרה סבתה מצד אמה, ציפורה, ומאז לא נולדו בן או בת למשפחת פרל. לפיכך, השם שתיקרא בו הרכה שאח זה נולדה לא היה נתון כלל לדיון. כיוון שהייתה נקבה על פי מינה, נחסך ממנה גם הוויכוח הנוקב בין הוריה בשאלה הקיומית האם היא תלך לחיידר או לבית הספר העברי. ואיפה הצטיינה בלימודיה בבית הספר אליאנס. כשסיימה את בית הספר כבר הייתה משפחתה מוכרת היטב למשטרת המנדט, לאו דווקא בנסיבות מסמכות. אחיה הגדול, שמואל, שהיה מפקד האצ"ל בצפת, הספיק להכיר מבפנים את כלא לטרון. וגם אחיה השני, דניאל, כבר היה במעמד של עבריין מורשע, לאחר שנשפט ל5 שנות מאסר בעוון צעידה בסך, במסגרת סיום קורס מקים של האצ"ל בחודש נובמבר 1939. אם שכחתם את הסיפור המאלף ההוא, אתם יותר ממוזמנים להיכנס לסיפור מספר 117 שלי, ובטוחני שתאהבו מה שתשמעו. רק בבקשה אל תשכחו לחזור. נו, עם רזומה כזה לא קשה היה לנחש לאן תגיע ציפורה יפה. החום המהביל של אחד מלילות יוני 1944 פגש את ציפורה בירושלים. לא סתם בירושלים, אלא בעמדת עזרה ראשונה מאולתרת של האצ"ל, בחצר אחורית כלשהי בעיר. ברקע עמד לצאת לדרך מבצע פירוטכני גדול, שזור במתקפה על 3 סממני שלטון בריטים מאוסים. היא, כמו עוד מספר מגישות עזרה ראשונה ורופא אחד, המתינו באותה חצר, ארוחות לכל תרחיש כמו שאומרים היום, ומקוות שלא יימצא חבר מחתרת שיזדקק לטיפולן המסור. לפתע היא נקראה אל הדגל. בואי איתי, פנה אליה אליהו לנקין, לימים מפקד ספינת טלטלנה. אך באותה עת הוא היה רק מפקד האצ"ל בירושלים. ציפור הציתה. המשטרה הבריטית מקיפה את המקום בו הסתרנו את הנשק למבצע, הוא אמר לה. המבצע מבוטל, אבל אנחנו חייבים להבריח את הנשק החוצה מכאן. ואז הוא פנה אליה ואל עוד צעיר שלא הכירה. לכו שניכם, הוא פקד על שניהם. העמידו פני זוג מאוהב, ובין נשיקה לנשיקה בדקו היכן לא נמצאים שוטרים בריטים, כדי שנדע דרך איזה נתיב לסלק את הנשק המוחבא. אבל הראו משכנעים. אם אתם צריכים שיעור מזורז בנשיקות, תגידו עכשיו. לתרחיש הזה יש להודות לא ציפתה הצעירה, אבל פקודה זו פקודה, והיא מילאה אותה בנאמנות מופלגת. מי שדווקא כן היה ערוך לתרחיש המעניין היה קופדון ששיית לו כנראה באזור במסגרת טיול הערב שלו. הוא התבונן והתעניין, ולבסוף ירה את החץ הידוע, ואחרי זמן לא ארוך כבר היו השניים נשואים. ואם אתם רוצים פרטים, חכו לה הפרק הבא. לבחור אגב קראו עמיחי. עמיחי פגלין. בניגוד לציפורה אצל ניקית מבית, הוא דווקא בא ממשפחה מתונה בהרבה. אנשי הגנה מובהקים. אלא שמי שעבר את הקווים אל הארגון המתחרה, התגלה לחבריו החדשים, כי מדובר בתופעה שצריך, איך אומרים, ללמוד להכיל אותה. כך למשל, הוא החליט יום אחד להתנקש בחיי הנציב העליון מקמייקל. לא לבדו כמובן, אלא עם עוד שני חברים. אליהו בית צורי, בטח שמעתם עליו, ודוד דנון. הוא הגיע איתם אל ארמון הנציב בירושלים, התגנב לבדו אל תוך המתחם, וצפה בהוד רוממותו עושה את צרכיו בשירותים. אילו היה לו כלי נשק מתאים, בסוד אגלה לכם שעמיחי עדיף גרזן, הפעולה הייתה מסתיימת על אתר, חיש קל וחסל. העובדה ששלושתם היו כפופים היררכית לארגון בו היו חברים, נראתה לו לעמיחי פגלין פרט שולי וחסר משמעות. אישור? הצחקתם אותו. בקושי הצליחו חבריו לשכנע אותו לכל הפחות לדווח למפקד הארגון על תוכניתו. אך בסופו של דבר, עמיחי לא הפסיק לקטר על כך שתחילה נאסר עליו במפורש על ידי המפקד לבצע את המשימה החשובה בעצמו, אלא רק דרך הארגון. ואחר כך, כך עמיחי, מסמס הארגון את הביצוע עד שביטל אותו לחלוטין. עמיחי הכועס דרש לבצע משימות אמיתיות, ומפקד האצל קיווה שיצליח לנתב את הלהט לפסים רצויים. כך הוא עמד עמיחי בראש תת ארגון שנקרא החלק האדום, שהצטייד בנשק לבדו, התארגן לבדו, פעל לבדו, ורק דבר אחד נדרש ממנו, לקבל אישור מראש לפעולותיו ממפקד האצל. ובכן, גם זה, כך מסתבר, היה קשה לו לעמיחי. למפקדיו התחבר כי עמיחי פגלין לעולם לא יסרב לפקודה שקיבל לפעול, אלא שלעיתים הוא יפעל גם בלי לקבל פקודה. כך קרה שביום 29 בינואר 1944, פוצצו הוא וחבריו 20 מסעיות בריטיות, בלי אישור ואף בלי הודעה מוקדמת למפקד הארגון שבשמו הם פעלו. ראשי המחתרת פחרו את אצבעותיהם במבוכה, אך לא יכלו להתחמק מלהודות שהאיש הוא מקצוען. הוא רואה מודיעין, הוא מבין מודיעין, הוא אסטרטג מעולה, הוא מפקד בחסד, ואפילו מייצר לעצמו את הפצצות לצורך המבצעים שעליהם הוא מפקד. ממש רמבו. ואת כל זה הוא מבצע מתוך גוף צנום, נערי, כזה שלא הייתם, כמו שאומרים, נותנים לו יריקה. אפילו המרגל ינאי שחדר לשורות האצל מטעם הבריטים, וקשר איתו קשרים קרובים, ניסה לשאוב ממנו פרטים על זהותו של קצין המבצעים, כשהוא איננו מעלה בדעתו שהוא מדבר איתו ממש.
כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.